קשה לך. טוב, שלום לכולם. אנחנו היום עוברים לעסוק ברמב"ן. היה קשה לקרוא את הרמב"ן? את האמת? האמת כן. קדימה, אז בואו נעבור על הרמב"ן בפנים, נקרא אותו בפנים, בואו נעקוב אחרי קו החשיבה של הרמב"ן, נראה איך הוא מגבש את העמדות שלו, מה התפיסה היסודית שלו, ומתוך הרמב"ן עצמו, בעקבות זה נעבור לדון בשאלה יותר רחבה, שהיא השאלה המרכזית של ספר תקפו כהן של השח, ומה קורה בתיקו. בסדר? אז בואו נתחיל. כן, יש חזן מתנדב, מישהו שלא מפחד לקרוא?
אני.
קדימה, אליאב, תתחיל. מי דקה אמרי לך?
תגיד לך צבא, מה יעבי לבין? להסכין ענה מגבי ספק בחורות, תב הוא כהן מוציא לתובע. שמע מנה, לכל ספק ממונה, דקיים עליו, קום על התובע, וכול על המטבע. התקפה בפרינו, בפני ידים, מסכין על מיני.
דאוק עם המון בגזקת מרץ, ותקיפה בקעי
גם
ללא מעט. טוב שלא מחקו את הלוח מאז שבוע שעבר. דיברנו על שני נימוקים מרכזיים בסוגיה נגד תקיפה.
אולי
עדיף למחוק, כן. בסדר. אולי עדיף למחוק. אני מחוק את הכל חוץ מ... אז בשבוע שעבר, כשניסינו להבין מה יש לסוגיית תקפו כהן נגד תפיסה, למה להוציא מידו של אדם? כן, אז ראינו מצד אחד, קו אחד בסוגיה שצועק, שאני רואה אלימות מול העיניים שלי, צריך לחסום אותו, וראינו שמה שחוסם את זהו, שהסוגיה טוענת שבצווח אני תמיד מוציא. הסוגיה מוכנה לשקול תפיסה, כשהצד השני לא מתנגד. אבל כשהצד השני מתנגד, הסוגיה אומרת חד משמעית, זו סיבה לחסום כל תקיפה. כי זה מעשה אלים. מצד שני ראינו גורם שני בסוגיה בעמוד ב', שהוא היה גורם העל בעמוד ב', אני כל הזמן שואל את עצמי, האם יש פה מוחזק? ואז מה הבעיה בתפיסה? לא שהאדם הזה נוהג באלימות, הבעיה היא שהוא פשוט... הוא גנב. הכסף הוחלט שהוא שייך לאחד, ואתה לוקח לו את הכסף שלו. התוספות שדיברו יותר על לפני לידת ספק, אחרי לידת ספק, היתר, איסור, יותר היה נראה שמה שמטריד אותם זה השאלה האם אתה עושה פעולה חתרנית או לא, זה יותר שפת האלימות. הרמב"ן לעומת זאת כשפה מכוננת לאורך כל הקטע, לאורך כל הדרך, מה שמניע את הדיון של הרמב"ן זה שאם הרמב"ן, אם אני קובע שיש מוחזק, אדם השני לא יכול להפוק עם המוחזקות שלו, ולכן השאלה הגדולה, כשאני בא לשאול את עצמי האם תפיסה עוזרת או לא עוזרת, אני צריך לשאול את עצמי האם יש פה מוחזק ומי הוא. ברגע שקבעתי שיש מוחזק, אני אמור לחסום תקיפה. אם אין מוחזק, אז אני אאפשר תקיפה. זה הדבר המרכזי של הרמב"ן, וכאן בסיכום שלו הוא אומר, כל ספק ממון הדקם חומה לטובע כל אלה נטבע. הכוונה חומה וכולה, יש לי פה ספק, הנתבע הוא המוחזק, זו ההנחה הפשוטה, ולכן היות והנתבע הוא המוחזק, אז שאני קובע מוציא בחולה בראייה, אני בעצם בספק הזה הקלתי עבורו, כי אמרתי שלמרות שיש לנו ספק הוא יכול להישאר עם הכסף. לעומת זאת התובע, שאולי יש צד בספק שהוא אמור לזכות, אני אומר לו מצטער, תביא ראייה, אז אני כאילו החמרתי איתו.
הרבות כן? של גם פה וגם במשור מזכיר שזה דווקא התקיפה בפני עדים.
מצוין. אז בוא נראה את הדברים. כן, התקפה בפנינו בפני עדים, מפקינן מיני דאוקי ממונה בחזקת מראה, ותקיפה בכגב, כלומר תקיפה נגד מוחזקות לא עוזרת. עכשיו הוא הביא את הקושיות, וראינו שדרך הדיון של הראשונים הוא דרך השוואה בין דברים, שמה הוא מחייב אותם? לחדד הגדרות. אתה חייב לחדד הגדרה כשאתה נתקל בקונפליקט. כן? וכאן, והתוספות, מה היה המשולש שהם עסקו בו, זוכרים? מה היה טווח הראיות של התוספות? מצד אחד הגמרא של אלבא מציעה, מצד שני הגמרא במציעה דף קוף ב', ומצד שלישי הגמרא בכתובו דף יוטט עמוד ב', כף עמוד א'. כאן הרמב"ן מביא קושייה שהיא פותחת את הנושא על ידי מקור שהתוספות בכלל לא דנו בו. מהו המקור הזה? קשי אלן, בוא נקרא זה אליאב, דה גרסינן.
מקש אלן עדי גרסינן בפרק הישה של תרמילה, שים לנו דתף סמתיים, ואמרה בתולה ניסיתי, ומאים?
עד כאן השאלה, אתה יכול להסביר את השאלה?
שהיא תופסת, בכללי שהיא תופסת, ומשאירים את זה אצלך, בניגוד ל...
כן, ומה המקרה? בדקת?
מה, הישה של תרמילה? זה אישה של תרמילה, ואז לוקחת את הדין של הכתובה.
תחת את הכתובה שהיא כתובה למתי, והם אומרים לה לא מגיע לך 200, כי מאה מה שמגיע לך 200, לא מגיע לך 100, כי את 100 ממש את בטולה.
כן. אז מה קרה שם? קודם כל, הערה מתודית, אי אפשר לקרוא ראשונים אם לא פותחים את הגמרות שהם מפנים עליהם. פשוט זה סינית, כדי להבין, אין ברירה, זה מעריך את הדרך, אבל זה דרך ארוכה שהיא דרך קצרה כמובן, כן? צריך לפתוח בפנים, לראות על מה מדובר. עכשיו, זה מאוד קשה, אני אומר לכם גם, כמי שכבר הרבה שנים לומד ראשונים, לפעמים קשה לך להיכנס למקום אחר, אתה לא מבין לגמרי את כל הפרטים שם, אתה לא בדיוק שם, זה באמת קשה. אבל אז הדבר שצריך ללמוד הוא איך להבין על מה מדובר שם בלי בהכרח
לשקוע
בכל הפרטים. מי שהאמת יכול לעזור, ואני אומר את זה בפה מלא, זה גם הגמרות המבוארות, כלומר המהדורה של השטיינזלץ או שוטנשטיין, הדברים האלה בעיקר בסוגיות שאתם לא בעניינים, אז זה המקום יותר להיעזר בהם. כי כשאתם לומדים על הדף, אתם לא כל כך צריכים שהרב שטיינזלץ יעזור, אבל דווקא במקומות ההם זה עוזר לפעמים. עכשיו, בהקשר הספציפי שם, המשנה בתחילת כתובות פרק שני עוסקת בפער בין הכתובה של אלמנה לבין הכתובה של בתולה, שזה 200 וזה מנה. ומה שהגמרה שם מספרת הוא שהם היו מקפידים במנהגי החתונה להבדיל בין חתונות של בתולות לבין חתונות של בעולות, כדי שיהיה ברור מהחתונה, בלי להסתכל בשטר הכתובה, נגיד הוא הלך לאיבוד, שיהיה ברור מהחתונה עצמה האם הייתה פה חתונה של בתולה או של בעולה. כן, הגמרה שם מדברת על אינומה, זה מופיע כבר במשנה שהבתולות היו לחוק עם אינומה. הגמרה שם מדברת על עוד כל מיני מנהגים. אני יכול לספר שאבא שלי ככלל הלכתי, כמסדר קידושין, מאוד מקפיד בחתונות שהקלה זה נישואים שניים, שהיא תראה אחרת מקלה בחתונה של נישואים ראשונים. למשל, הוא מקפיד שלא תהיה אינומה. על פי אותה הגמרה, החתונה שלנו, לאשתי, זה נישואים שניים, הסמלה שלה לא הייתה לבנה, הייתה לה סמלה ירוקה בחתונה. בגלל זה, סיפרתי לאוריה, למדתי איתו היום, שאבא שלי פעם הלך לחתונה של גרושה שהתחתנה נישואים שניים, וסידר שם קידושין רב מאוד מאוד מפורסם, והקלה נראתה כמו נישואים ראשונים, עם סמלה לבנה ואינומה, זה אי אפשר היה לדעת מהחתונה של נישואים שניים. זה מאוד חרה לאבא שלי, אני זוכר אותו חוזר הביתה עצבני, כאילו, כי הוא חש שהוא פגש איזה עיוות הלכתי. בעיקר מה שהפריע לו זה שזו הייתה קלה שאבא שלה הוא מולטי מיליונר, הוא תורם מאוד גדול לצדקה, והוא חשב שהסיבה שלא התעקשו איתם הייתה חנופה לעשירים, וזה הוציא אותו מדעתו. כן, תשמעו עוד ועוד סיפורים על העולם של בריסק, זה הדבר שהם הכי לא סבלו. זה להתחנף לאנשים בגלל שיש להם כסף. האמת היא אמת, אבל בכל מקרה, אז זה הגמרא מדברת. ומה הגמרא שם אומרת? שהיו לוקחים חבית בחתונה, ואם הקלה הייתה בתולה, אז החבית הייתה מגיעה לחתונה כשהיא סתומה, לרמז על המצב של הקלה שיש לה בתולים, ואם הקלה הייתה בעולה, אז היו מביאים חבית שהיא פתוחה. ושואלת הגמרא שם שאלה מאוד פשוטה, למה צריך לעשות בשתי החתונות איזושהי סימבוליקה שתסמל את המצב? מספיק בחתונה של בתולה לעשות חבית סתומה, בחתונה של בעולה, חתונה של בעולה, מה די לנו? לא לעשות כלום. ואז אם ירצו להוכיח מהחתונה אם הייתה בתולה או בעולה, יגידו אם היה חבית הייתה בתולה, אם לא היה חבית כנראה שהייתה בעולה, ואז הכתובה היא מנה. זה בעצם השאלה שמטרידה את הגמרא. בעצם הגמרא אומרת, בואו נוכיח לא רק ממה שהיה, אלא גם ממה שלא היה. מה שהגמרא אומרת הוא יסוד גדול. אסף, עכשיו תחייך, כי אני הולך לחזור על משהו שכבר סיפרתי. סיפרתי פה כמה פעמים על רב חיים, שיודע להגיד שאין תוספותים שאומרים דברים נגדו. כן? שמעתי כבר את הסיפור הזה. ומה רב חיים אמר? איך יכול להיות שאני יודע לא רק מה שהיה, אלא גם מה שלא היה? זה בדיוק הגמרא הזאת. כי מה הגמרא הזאת אומרת? לו יצויר שנגיד בחתונה של בעולה שלא יהיה שוב שום דבר, אז מה תוכל האישה לטעון? זה שלא היה, זה לא בגלל שהייתי בעולה, אלא איתנוס איתנוס, אומר שם רש"י, כולם השתקרו ולכן הם שכחו לעשות. כלומר, כשדברים לא קורים אי אפשר להוכיח מהם, כי יש יותר מהסבר אחד למה שלא קורה. כשדברים קורים, אז יש להם אמירה. והגמרה שם מתבטא תוך כדי שזימני לי תגיד שיתנו סי איתניס, והיא תתפוס 200, ומה לא נוכל לעשות? להוציא ממנה את הכסף. מה כך מפורש באותה גמרה? שתפיסה מועילה. יש פה מקרה, בואו נתרגם את זה לשפה למדנית, לשפה משפטית. יש פה מקרה של אישה שהיא ספק אם היא מגיעה לכתובה של מנה או 200, היא תתפוס 200, מי לכאורה מוחזק? הפשוט, מי לכאורה מוחזק?
הבעל.
הבעל זה כסף שלו שהיא תופסת. הגמרא אומרת שהתפיסה מועילה, זה נגד סוגייתנו. וזה אומר הרמב"ן, הוא מקצת רבותינו ז"ל, והוא לא אומר לנו מי הם. כן? מה הם פרשו?
פרשו את הפסם אלו שיען.
זה מה? יש לי יוטוש, פשוט נדם לי הירוק. אבל מה החילוק שהוא עושה? בוא נראה, החילוק הראשון שמקצת רבבותה, זה עומד מול כתובות תזיין עמוד ב', מה החילוק הראשון? זה תפיסה שלא בידים. עכשיו אחד מהדברים שאני רוצה שנעבוד עליהם ברמב"ן זה איך הוא מגיע למה שהוא אומר, איך הוא מגבש את שיטותיו. מאיפה הוא לקח, קודם כל, את הרעיון הזה שזה בפני עדים או לא בפני עדים? זה מאוד פשוט. וכי למה נחשוב על התירוץ הזה? סתם הוא ישב וזה עלה לו לראש, או שיש פה שיטה? זה בא ממקום מאוד פשוט, כי מה כתוב בתקפה כהן? תקפה אחד?
בפנינו.
יפה. אז מה עשו? לקחו גורם בסוגיה שהוא בפנינו, ולכן שלא בעדים הכוונה... הנה, יצרנו חילוק שהוא יצר מתוך בא במציע. בא במציע כתוב בפנינו, עוד בוא נעמיד את כתובות שלא בפנינו. האמת היא, אם אתם זוכרים, הראשונים בבא במציע דנו בבב עמוד א', מה יקרה שלא בפנינו? זוכרים? אבל הם דנו לגבי שאלה אחרת. לגבי מה הם דנו? אם אדם חוטפים שלא בפנינו והוא לא צווח. רוב הראשונים אומרים, זה גם נחשב עוד יהיה עוד די, הרשב"א אומר
שלא.
אבל עצם השאלה שאולי סוגיית בבא מציעא דיברה רק על בפנינו, זה נדון כבר בתוך בבא מציעא בראשונים. אז באה הדעה הזאת ואומרת כך, רק מה היא שאלה את עצמה? עדיין אם זה לא בפנינו, מה זה עוזר לי? הרי עדיין מי מוחזק? הבעל. באה האישה ומספרת, תפסתי. יופי, תפסת מי מוחזק, תחזירי. לכן, מה אם הוצרכו להוסיף פה? כדי לגבות את התפיסה הזאת? מיגו. בעצם מה שמשפיע על בפנינו או לא זה בפנינו אין מיגו ולא בפנינו יש מיגו. מה זה מיגו? זה לא מפגש ראשון שלכם. מה זה מיגו? כשבטוען וניתן, אדם טוען טענה שהוא אמור בעצם לא לזכות בה, אבל הוא היה יכול לטוען טענה אחרת שלו היה טוען אותה הוא היה זוכה. אז הדין אומר שהוא זוכה גם בטענה החלושה מכוח היכולת שהוא לטעון את הטענה האחרת. זה לא המקום, כמו שהרמב"ן כתב, זה לא המקום עכשיו ללמוד את כל מיגו והרציונל שלו. זה עוד יעלה בהמשך בבא מציע, כמו כשנחזור לדף ג', שם מיגו עולה בג' עמוד א', בתחילה כמה הייתה, אז שם נדבר יותר על מיגו והרציונל, אבל החילוק בא מתוך הסוגיות, והמיגו כמובן בא מגיבוי למדני. חשבו על איך זה עוזר החילוק, התשובה גיבו את מיגו, ולא בפנינו, הרי האישה יכולה לטעון לאדם, לא חטפתי. ולכן אם היא חוטפת, אם היא טוענת, תפסתי אבל הייתי בתולה, ולכן מגיע לי 200, המיגו נותן תוקף לתפיסה.
מה הייתה יכולה
לטעון? היא יכלה לטעון שלא תפסתי לך שום כסף, אף אחד לא ראה אותה חוטפת לו כסף. עכשיו היא טוענת, חטפתי לך סכום של 200, אבל זה מגיע לי כי אני טוענת שהייתי בתולה, אין לה שום הוכחה שהייתה בתולה, אני לא מצליחה להביא ראיה. כלומר, לו לא היו עושים את החביות, היות ועושים חבית בכל חתונה, אז גם זה נחסם. למה הוא נחסם? כי בוא נביא אנשים שזוכרים את החבית. בוא נראה, את החבית הייתה פתוחה או סתומה, היו 400 מוזמנים בחתונה. אנחנו נמצא כבר את האנשים. כן, אבל מבחינה בסיסית, החילוק בא מתוך הגמרא, והמיגו הוא הגיבוי כדי לתת לזה משמעות. בסדר?
מה אתם יודעים להגיד לאון נסחה? שחטף, אמר חטפתי, אבל זה שני.
באון נסחה זה סיפור אחר, כי שם זה שבועת עד אחד. והשאלה שעולה שם לדעת רוב הראשונים הוא שבשבועת עד אחד אתה יכול רק להישבע להכחיש את מה שהעד אומר, לא שום דבר אחר.
אלמלא עד אחד היה שמיגו?
סליחה? אלמלא עד אחד היה שמיגו? שמה, מה
היה
המיגו? שהנה,
אבל
יכל הרי לטעון
שלא חטפתי.
אולי, אולי, אולי. בכל מקרה, זה ברור הכיוון חשיבה. אז זה אומר הרמב"ן בתוקה, שעכשיו הוא שואל את השאלה, סליחה, של מי? אליאב, יש לך כוח להמשיך?
בתוקה, שהאדם אינן אטם, לגבי שניים הכתובים על שטר, ובאו שניים אחים אמרו כתב ידם הוא זה, אבל הנוצים היו וקטנים היו נאמנים, ואם כתב ידם יוצא ממקום אחר, אין נאמנים. והקשינן ומגבינן בתרי ותרי נינו. והסקינה דאוק עם המונה בחזקת מראה, כלומר, לא מתקטרינן, לא עבוי מגבינן, אלא היא תפס,
כן, עד כאן הוא ציטט גמרא, מי פה, מי הוא מצטט? זה כבר אתה יודע?
רב נחמן.
את רשי, מי אמר היא תפס לו מפקיד המיני?
רשי.
זה לא כתוב בגמרא, זה כתוב ברשי. כן, הוא ממשיך, והמאי, כיוון.
המאי, כיוון, מדין הפטור. לא כממון בחזקת מראה. איך היא, מעין אלה תפיסה?
כן, שימו לזה דבר מאוד מעניין ברמב"ן, גם תוספות שאלו את זה, נכון? אבל איך תוספות שאלו את זה? תוספות שאלו את זה כסתירה בין סוגיות. אני חוזר לתוספות לבב עמוד ב'. תוספות לבב עמוד ב' שואלים, ככה, ועד אמרינה פרק ב' דכתובות, מה מפריע להם? שפרק ב' דכתובות הוא נגד מה? הוא נגד בב המציע. מה מפריע לרמב"ן? תשימו לב היטב. מפריע לו שזה נגד בב המציע? לא, מפריע לו שזה נגד ההיגיון ההלכתי. שימו לב לסוג השאלה. הרמב"ן לא אומר, זה נגד סוגיה בב המציע. הרמב"ן השתכנע שההיגיון שבב המציע הוא היגיון ברזל, שלא יעלה לדעת שאדם מוחזק, שמישהו יתפוס ממנו. זה לא יעלה לדעת, כי זה שלו, זה פשוט גזל. ולכן השאלה לא מוצגת כסתירה בין סוגיות. הסוגיה מוצגת כסתירה בין ההיגיון ההלכתי לבין גמרא. אני אגיד את זה בצורה אחרת, שיש סתירה בין סוגיות, בעיה של מי זה. לא יודע, זה בעיה כוללת, שיש סתירה בין גמרא להיגיון, בעיה של מי זה? של הגמרא שהתנגדת להיגיון. כלומר, פה ברור שמי הבעיה פה. כתובות זה הבעיה, כן, זה ברור. כתובות זה הגמרא הבעייתית, כן? ואיך הוא, ומה הוא מתרץ? ורב?
ורב אבדין זל, תראה.
ואצלי כתוב במדורה הזאת, נוסח אחר, הרייבד. אז מילה אחת רק על היהודים האלה, שנבין מה קורה פה. הרב אב בית דין, מישהו שמע עליו פעם?
שאלו את הרב שמואל,
אמר. יפה, אז בוא תספר לכולם.
לא.
תספר.
אז אני אמרתי, היו שלושה הרב עדים.
נכון.
והרב בית דין זה הרב עד היותר מבוגרים
אלו. זה הרב עד השני. נכון, יש שלושה רייבדים. הרייבד הראשון הוא לא נוגע לענייננו, זה יהודי ששמו גם אבן דאוד, כי הוא חי בספרד המוסלמית במאה ה-12. הוא נהרג על קידוש השם ב-1168. הוא חכם שחי בספרד, בעל ספר הקבלה, מי ששמע על הספר. עכשיו אנחנו עוברים ארץ, עוברים לפרובנס, אותה מאה, מאה ה-12 בפרובנס. הרב אב בית דין הזה הוא יהודי ששמו רבי אברהם ורבי יצחק. הוא גם נקרא הרבה פעמים הרעבי, הוא אב בית דין של עיר מרכזית בפרובנס, שהיא דרום צרפת, ששמה נרבונה. הוא בעל ספר האשכול, והוא גם חותנו של רבי אברהם בן דוד מפוסקייר, שהוא הרייבד השלישי, הוא הרייבד המפורסם. עכשיו, הרב אב בית דין והרייבד הם כאילו מייצגים שני עולמות שונים מבחינת דרכי הלימוד שלהם. כי הרב אב בית דין, ספר האשכול, מי שיפתח אותו, יראו כולו מלא דברי גאונים. כולו. והרייבד לעומת זאת, כל הלמדנות שלו היא למדנות של היגיון, של ניתוח, הוא די נוטש את הגאונים, זה כאילו עולמות מאוד מאוד שונים אחד מהשני. יש בלבול ביבלוגרפי מאוד מאוד גדול, מי אומר מה, למרות שהם שונים, וזכור מה הבעיה, בגלל הקרבה בכתיב, הרב אב בית דין ורייבד, זה יוצא הרבה פעמים כמעט אותו דבר. אני מכיר יהודי שכתב דוקטורט על הרמב"ן, שיש לו פרק שלם בנושא הזה, לעשות הבחנות בין המקומות שמי אמר מה. בסדר, בכל מקרה, לדידינו, תראו מה, יש לנו פה בעצם קטע שמתחיל בתורה של חכמי פרובנס. זאת אומרת, התחלנו בתוספות שהם חכמי צרפת, עברנו עכשיו לציטוט של הרמב"ן לחכמי פרובנס למאה ה-12, מה שיהיה בהמשך הקטע הוא הרמב"ן ידחה את דברי חכמי פרובנס, והוא כגדול חכמי קטלוניה הולך לתת את התורות שלו. אבל התורה הפרובנציאלית היא אמיגו, כן, כי מה אומר רב הבידים? כגון שתפסה שלו... אליאב שלו בעדים, שזה במילים מאוד פשוטות, אותו חילוק שראינו קודם. גם פה ברור מקושיית הקשי עלי שמה היה פה ברקע מיגו, בעצם הוא השתמש באותו חילוק. החילוק היה להבדיל בין בפנינו לא בפנינו. עכשיו מה הקושייה נגד זה? בואו נראה, קשי עלי,
קשי עלי, אי אחי
ראשרק,
דאמרים הנאמנים שיתפס ולא תעזר מה אלו מהם דאחי ואחי אית לגבי נאי, נאמי, דען הצעד, ושתה חס לו דענו. לא יהיה אלא שתובע מנה על פה, מי לא מאימן במיגו, דאי בי אמר, אין אחד בידי כלום. ועוד ענה, מה הייתה, מה לא קוראינו לשתרה? דאי משום זה תפיס שלא בידים. אבל לא שתה, נאמי אם תפס, תפס.
כן, מה תורף הקושייה? מה לא טוב בהסבר הזה? הוא אחלה, לא, כתוב בפנים, אבל אני לא, מה לא טוב פה?
הוא היה מציאות כאילו, זה לא. ואיך כאילו, מי אמר שהעדים הם... מה הם משנים לך?
אומר, אם זה לא, אם זה לא בעדים, אז ודאי שזה תפיסה היא תפיסה שלו. אין לך מה לעשות אם התפיסה היא לא
הייתה בעדים. וזה לא רק זה, אני רוצה להסביר, יש פה נקודה מאוד מאוד יסודית שהרמב"ן מעלה. היא נקודת יסוד להבין את כל שיטתו בתחום. הרמב"ן אומר, כשאני מדבר על תפיסה, זה הנושא שלנו, למה זה כל כך מעניין אותנו? מה אנחנו כל יום רואים? הוא מעניין מסיבה מאוד פשוטה. הרמב"ן אומר, כי כשיש לי ספק שיש לי שתי אופציות, ואני לאורך כבר כל חודש חשבן וחצי כסלו, מתנדנד בין שתי אופציות, והשאלה שלי, מה אני עושה? צריך שהתפיסה שנכנסת כאן כגורם בין שתי האופציות היא תהיה מגובה, היא תחשב לגיטימית משום שאני מוכן לקחת את האפשרות שהאופציה השנייה היא צודקת. כלומר, התפיסה צריכה להיות מגובה מתוך הספק עצמו. היא צריכה להיות פנימית. כלומר, היות ואני לא יודע אם אתה א' או ב', אז אני אומר לעצמי ככה, אני מחוסר ידיעה הולך אולי לפסוק לטובת א', אבל אם אתה תופס, מה שייתן תוקף לתפיסה הוא הנכונות שלי להכיר בבית כאפשרות שמתקבלת. ומה קורה במיגו? מיגו הוא גורם שהוא גורם?
מכריע.
הוא גורם זר, הוא גורם חיצוני, הוא לא בא, זה לא כי א' או ב', פשוט אני עם מיגו הצלחתי לתפוס. אומר הרמב"ן, זה לא הנושא שלי. כבר כשאני לומד תפיסה כאן, אני מעוניין דרך התפיסה ללבן מה קורה בעולם הספקות. אני מעוניין להבין האם באמת הכרעתי, כמו אני חוזר לתבנית התשתיתית של הרמב"ן. אם הכרעתי, נגיד שא' הוא המוחזק, ככה קראתי לו. אז אם הכרעתי ככה, מה אני אגיד על תפיסה? אני נגד. למה אני נגד? כי מה קרה לאפשרות ב' מבחינה מסוימת? הוא נמחק, אלא אם כן, מה הוא יביא?
ראיה.
אבל כשאתה מביא, אם אני אאפשר תפיסה, מה זה אומר? שאיפה אני חי? שאני לא הכרעתי שא' צודק, אולי ב' צודק. כלומר, התפיסה מתאפשרת מתוך המחלוקת בין א' לב', כי אני אומר אולי ב' צודק, אלא מה, זה לא אצלו. אז אם הוא יתפוס, אז כאילו הקחנו אותה אליו. אבל כשאני מכניס מיגו, למה זה דומה? שאני פשוט מביא גורם זר לחלוטין שמצליח לתת כוח לאחד יתפוס, אבל הוא לא קשור לספק.
אבל בעצם להגיד שאם אני אומר שאתה תפיסה, בעצם התפיסה זה אומר שעדיין יש לי ספק. אני אומר, מיגו זה מה שאין פה שום ספק.
כן, המיגו הוא עוד גורם, הבן אדם הצליח בעוד צורה לתת. אז אם הנושא שלי הוא האם בני אדם שתופסים מה דינם, הלאה, בוא נדבר על מיגו. אבל בתוך הסוגיות זה לא עניין. עכשיו, בעיקר בגמרא בכתובות, בוא נראה את עיקר הטענה שלו. הרמב"ן אומר, מה שהגמרא בכתובות הרי מעניין אותה באמת, זה שיש פה שטר שיש לנו ספק האם הוא תקף או לא. יש טרי וטרי על שטר. ומה אמרתי? לא קראינן ולא מגבינן. אם תפיסה תועיל, ההנחה היא כי מי מגבה את התפיסה? מי ייתן גיבוי לתפיסה אם אני אכיר בו בכתובות? השטר. השטר ייתן לו גיבוי. כי לא קראתי אותו. למה לא קראתי אותו? כי אני אומר, וואלה, אולי השטר טוב. לכן אם אדם תופס, מה הוא יכול לטעון? יש לי גיבוי של שטר. ואומר הרבן, אם אתה עובד עם מיגו, אתה יכול לקרוא את השטר. ומה ייתן גיבוי לתפיסה? המיגו, ברישה, שהחלטתי שהשטר לא שווה כלום. אומר הרבן, אם יהיה לך מיגו, מה יקרה? גם התפיסה תהיה, לא, גם התפיסה תהיה טובה, כי מי נותן לתפיסה גיבוי? אמיגו, אבל מה מעניין את כתובות? את כתובות מעניין לא תפיסה כנושא, את כתובות מה מעניין? איך, מה מעמד שטר שיש ספק אם הוא קשר או לא, נכון? כלומר, אם הנושא הוא תפיסה, וואלה, בוא נדבר על מיגויים. ובאמת, הרמב"ן בהמשך הקטע, למרות שהרמב"ן דוחה לגמרי את השימוש במיגו כגורם בתוך הסוגיות, הלוך אל המייסה, כשהוא בא לדון באדם שתופס, כלומר, כשהנושא הופך להיות תפיסה, מה באמת אומר הרמב"ן? שאם זה תפיסה בלי עדים ויש לך מיגו, התפיסה טובה או לא טובה? הוא אומר חד משמעית, שוודאי שהתפיסה טובה. כלומר, הרמב"ן לא חולק הלכתית על דעתם של ראשוני פרובנס, שתפיסה עם מיגו היא מועילה. הוא מקבל את זה. אבל הרמב"ן אומר, זה לא דרך להסביר את הסוגיות, כי הסוגיות, אני רוצה להגדיר, הסוגיה בבבא מציע, הנושא שלה באמת היה תפיסה. אבל תפיסה, כאמור, בין השניים, בגלל חוסר ההכרעה, מה שהסוגיה בדקה עם התפיסה היה, האם הכרעת או לא. עכשיו אומר הרמב"ן, בכתובות, מה נושא הסוגיה? מה המעמד של שטר שיש לגביו תרי או תרי? אבל אם המיגו מגבה את התפיסה, אתה פשוט עזבת את נושא השטר, ואמרת, טוב, מי שתופס עם מיגו, זה נחמד, זה נכון אפילו, אבל לא כך, צריך לקרוא את הגמרא. כי לא זה מה שהגמרא דנה, את כתובות צריך לקרוא בלי מיגו. כי המיגו בעצם משבש את כל מה שכתובות ניסה להגיד. כן, יאיר.
לא,
מה שכתובות ניסה להגיד הוא שאם העדים האלה הם היחידים שמקיימים את השטר, כי אין השטר לא מקוים, הם מסוגלים לבטל שטר. ואם השטר מקוים ממקום אחר, אז פשט הברייתא הוא שהם לא נאמנים, והגמרא לפחות אומרת שמה? לפחות הם הטילו ספק בשטר. אבל מה שכתובות חייב, כדי שהסוגיה תגיד את מה שהיא רוצה להגיד, הוא שיש, השאלה המרכזית היא האם יש שטר או אין שטר. לעומת זאת, אם הכל הופך להיות מיגו, אז אפשר להעיף את השטר מהחלון ולתפוס ויכוח מיגו. זה נחמד וזה נכון גם. הרמב"ן בהמשך יגיד את זה בעצמו. אבל אז הסוגיה פשוט לא מדברת על שטרות. כלומר, הרמב"ן אומר, מה שחכמי פרובנס עושים נכון להלכתית, הוא לא נכון פרשנית. לא כך קוראים את הגמרא בכתובות. בסדר? זה דברי הרמב"ן. הוא עושה ניסיון החייאה אחרון לשטר בסוגיה שם, כי מה הוא מציע? הדברים ברורים כאילו, אם אתם לא מבינים שלב, תעצרו אותי, בסדר? זה ברור המוטיבציה שלו. הרמב"ן לא רוצה תפיסה שמגובה על ידי כוח חיצוני. זה לא מעניין אותו.
מה חיצוני במיגו אבל?
כי מה יצר את המיגו? העובדה שהוא לא בפנינו. לא השטר. מי שיוצר, אני יכול לייצר מיגו בלי שטר. אני הבאתי לאוריה דוגמה, תחלת. אוריה, אפשר, אני יכול לחזור עליו?
Okay.
אתם יודעים מה בקשל המרכזי שהרב הרצוג מצא בתחלת של האדמור מראז'ין? מניח שאתם שמעתם את השיעורים של הרשום. מה הקשל המרכזי? שהרי מכינים תחלת עם עוד חומרים כימיים, בלשון הגמרא סימנים. עכשיו, אם מוציאים את הדג של האדמור מראז'ין עם אותם חומרים, עדיין יוצא אותו צבע. כלומר, יוצא שהתחלת לא תורם כלום, הדג לא תורם כלום לצבע התחלת. אמר הרב הרצוג בצדק, כמו הרמב"ן הזה, לא יעלה על הדעת שאתה חייב לשים, להפיק את הצבע מחילזון, שמפיקים את הצבע בלי החילזון. זה הגיוני, נכון? וכן, מה היתרון החילזון שהם מזהים? שמי שנותן את התחלת לתרכוב את זה, החילזון. פה זה אותו דבר, אומר הרמב"ן, גמרא שדנה בשאלה מה מעמד שטר שיש עליו עירור, שיש עדים שטוענים שהוא פסול. לא יעלה לדעת שמקרה המבחן של תפיסה הוא מגובל לא על ידי השטר, על ידי מיגו. זה כמו התחלת של הרג'ין, אי אפשר לשים את זה בתלית, אי אפשר להגיד את זה בגמרה. המיגו הוא גורם חיצוני, מי שיצר אותו לא השטר, המיגו יכול להיות קיים גם ברישה. אבל אותי מעניין מה מעמד השטר, לכן התפיסה צריכה לבטא את העובדה שאולי יש פה שטר, שמישהו יכול לטעון, יש לי שטר. זה הטענה של הרמב"ן. אבל אם זה מיגו, זה לא מלמד כלום על השטר, אז זה נכון, אבל זה לא כך צריך לפרש את הגמרא.
אתה בחרת, זה יש לך במחלוקת עם שטר, אתה בחרת את הזרקור על השטר ולא על הספק. אתה יכול להגיד שהמחלוקת היא על הספק. ואז המיגו, מאוד...
כן, ואני מזכיר לך שהתפיסה לא כתוב בגמרא בשום מקום. הגמרא מה דנה? תזכור, אם נאמנים או לא נאמנים, תראה, על מה הגמרא דנה? על מעמד השטר. הגמרא אומרת, השטר הזה לא בטל ואי אפשר לגבות בו. אז אומר לנו רש"י, אז תתפוס. אבל אם אתה תופס לא בגלל השטר, אתה יכול לבטל את השטר ועדיין לתפוס. אז מה הרמב"ן? אם אני אלמד תפיסה, אני אגיד את זה. אבל אם אני לומד את הגמרא בכתובות, זה שטות להגיד את זה. רש"י
עוד יש מכניס את הספק לסיפור.
את התפיסה לסיפור, הספק כתוב בגמרא. הגמרא אומרת לא מגבינן ולא קרינן.
זה בעצם מגבינן זה כל הספק.
נכון. עכשיו, הניסיון ההחייאה האחרון של הרמב"ן, מהי הניסיון ההחייאה האחרון? של מי שטר מעניין אותי תמיד? מה ההבדל הגדול במי ובשטר ובמי ובעל פה? יודעים? משנה בסוף בבא בתרא. מה ההבדל הגדול? שיעבוד. לגבייה מי? לקוחות. לכן מה מציע הרמב"ן? אולי ממי תפסו? מלקוחות. ואז תראו את הדבר הבא. מי ייתן כוח למיגו אם הוא לא בפנינו, סליחה לתפיסה, כי הוא לא בפנינו, מי ייתן לו כוח? המיגו. אבל למה אני יכול עדיין לקיים את זה בגמרא, שהגמרא דנה האם יש שטר או לא? כי אתה תפסת ממי? מלקוחות. מלקוחות אי אפשר לגבות במיגו בלי שטר. למה? כי זה מי ובעל פה. ולכן אומר הרמב"ן, אולי זה ניסיון ההחייאה האחרון לרעיון הזה, וזה יש לו רק שני מילים להגיד, וזה אצלי כתוב דחוק, אצלך כתוב רחוק. הוא אומר, זה בחייך, זה הגיוני שגמרא בכתובות ודיברה לא בפנינו, שתפסו מלקוחות וכל זה כתוב בגמרא, זה שדנה ושטר. הוא פשוט אומר, זה לא הגיוני. פרשנית, הלכתית זה נכון דרך אגב. כל מה שנאמר פה בשם חכמי פרובנס נכון, אבל לא הגיוני. לכן הרמב"ן, מה עושה הרמב"ן? מוריד את הקו הפרשני הזה. הוא מוריד אותו, אני חוזר, המתודה הייתה כנראה לקחו את המילה בפנינו, וממנו יצרו חילוק, הבעיה בחילוק הזה הוא החילוק הראשון בטקסט, רק מה החיסרון הגדול שלו? הגיבוי הלמדני שלו. זה שהוא מגובה על ידי אמירו, אומר שזה כיוון לא טוב. זה דעת הרמב"ן. זה ברור? עכשיו הרמב"ן צריך לייצר כיוון, כיוון חדש, והוא עושה את זה. אליאב, נתחיל.
משום אחי מאני לתפיסתו, משום דמילתא דאבידא לגלויה. אם מאופסולים וקטנים, ובמילתא דאבידא לגלויה, אם מאני לתפיסתו במטלטלים. אינם אם במקר כלים ולשאות שאחד. כי דאבוי לו בפקע ויתכבד. ההוא שתה אדם הכתיב שני. סתמה מילווה.
שנין, סתמה.
מילווה אומר חמש, לא אומר שלוש.
לא מילווה, מלווה. בסדר?
אומר חמש, מלווה אומר שלוש. מי נאמן? פירוש. כגון שקדם מלווה ואכלנו לפירות.
והסיכנה?
פירות וחזקת אוכלי מומדים. והקשינה, נא כאן על הנחתה כמת את רב נחמן, דאמר קעקע וחזקת בעלי עומדת. ומפרקים. את אמנה מילתא דאבידא לגלויה.
אבל אה? את
אמילתא דאבידא לגלויה. אטוחה בית דינה, תראה זימנה, אטוחה בית דינה, תראה זימנה, לא מתאים
לך. פרש רשי.
פרש רשי. אתה, דבר שאינו עומד להתברר מעולם, כי עוד אם ספק עליו, היא תפוץ לשון ראשון או לשון אחרון. אבל אחה, מיתה דאבית עלי גלוי, סוף שיביאו ידי השטר ויעיד, אלמה, במיתה דאשר לגילוי, לא מפקין על פי ידי אחת. ומכל מקום, אלמה מפקין. ומשום אחי אמרין על אדם אין אמנה וכן דינה מטלטלין לעולם בחזקת המוחזק הם עומדים כלומר מי שישנן ברשותו אף על פי שהמוכר המוחזק בהם הואיל ועכשיו ברשותו של אוקיי אחי על המוכר להביא ראיה ואם תפס מפקיר מיני במילתא דלא אבידא לגילויה כי על ידי אף כהן שמוציאו את הדם וכן דקפה אחת לפנינו שמוציאו את המעלה במילתא דלא אבידא לגילויה שכל דבר שלא באו בו עדים לפנינו מילתא דלא אבידא לגילויה אבל דבר של שדים, כגון הישתה דפק המקבל, הנה מי, היית דפק הישר שניתן מילה. כיוון שבאו עדים, אף כפי שמכחישים את זה, למחר מי גילה מילתא שהתברר העון, איך בשני הקטנות, איך בהודעת בעלי דינים, ובראיות, אף על פי שאין, העדים מספיקים לכאן. ולא מטריחינן באחי בדינה, אלא בגוף הקרקע שחוזר לבעלים שבחזקתם היא עומדת, ולא מעניה בתפיסה, אבל בפירות, ומתתם בחזקת התפוס הם עומדים וכתפס אין נקנה מי לא מפקיד על מיני ואפילו תקש בעדים בכל דעלים.
בוא נעצור פה. מתודית, בוא נראה איך הרמב"ן עובד. מאיפה הוא מייצר את החילוק שלו? אז הם ייצרו מתוך לשון הגמרא במציע וו עצמה. מה עושה פה הרמב"ן? הוא מייבא אותו מגמרא אחר. הרמב"ן פה הוא לא ייצר חילוק חדש, הוא הראשון בהיסטוריה שחושב עליו. הוא לקח חילוק שנמצא כבר בגמרא, בהקשר קרוב לדעתו שעוסק בתפיסה, והוא אמר בוא ניקח את החילוק שמופיע במציע דף קוף יוד ונציע אותו כחילוק בין במציע דף וו לבין אנחנו כרגע כתובות דף חף. כן? זה נקרא בלשון מודרנית מחזור מושגים. אסף, אני לא יודע כמה שמעת אותי, אבל אחד מהדברים, תחייך אם זה כבר חוזר על עצמי, אחד מהדברים הגדולים שרב חיים בעצם ניסה להביא לעולם הוא שאתה לא מייבא מושג מבחוץ לסוגיה ומנסה להשתמש בו, אלא מה אתה עושה? ניתוח פנימי. אתה מנסה לנתח את מה שיש לפניך, הוא בעצמו יגיד את המושג. פה יש דוגמה קלאסית, והמון ראשונים עושים את זה, בהמון הקשרים. גם כשהם חושבים מושגית, הם רוצים לייצר מושגים, הם הרבה פעמים אוהבים לקחת מושגים שכבר קיימים במקום אחר ולהציע להשתמש. בדוגמה כאן, אתם כבר יודעים את ההמשך, מה הרמב"ן יגיד אחרי שהוא יציע את זה, שבאמת זה לא כל כך
עובד.
לא כל כך עובד. למה זה לא עובד? כי כשאתה מייבא משהו, זה באמת לא מתאים לאקלים של הארץ שאתה מביא אותו אליו. כן, הרבה פעמים, דווקא הדבר הפנימי הוא הדבר הכי אותנטי, שזה מיובא זה בעיה. זה בול מה שקורה פה. הוא מייבא מבמציע קופיות, כי מה מדובר שם? גם פה אני חוזר, חבר'ה, לפתוח את הגמרות בפנים, לא לפחד מגמרות שעוד לא ראיתם. בסדר? לא לפחד. אחרי שפעם אחת תעשו דף יומי, עוד שנה ומשהו מחזור מתחיל, דף שיניים ב', נכון? אז אתם תוכלו כבר לא לפחד בכלל מאף גמרה, כן? אז פותחים במציא הקוף יוד מה המקרה שם, משכנתא דסורה. מה זה משכנתא דסורה? מקרה של אדם שלווה כסף מחברו, ואיך הוא פורע את החוב? הוא נותן לו שדה שלו. והוא אמור לקבל פירון או חוב עד איזה שהוא אוכל
את הפירות.
עכשיו יש רק בעיה אחת, מה כתוב בשטר?
שנים.
שנים, רק לא כתוב מה?
כמה.
לא כתוב כמה. פה מתעורר בוויכוח, האם זה המלווה אומר 5, למה לא? והלווה כמה אומר? 3. עכשיו, מי המוחזק? לפי כל הקנה מידה שאתם יודעים אותו, בשדה, מי המוחזק? שמי השדה? ברור שהוא של הלווה. ברור שהוא המוחזק. המלווה רוצה לאכול עוד ועוד פירות, אבל ברור שהמוחזק הוא הלווה בשדה. אבל מי המוחזק בפירות? מה אומרת שם הגמרא? שאם הוא כבר אכל פירות, המלווה, אז הוא נחשב מוחזק. עכשיו מוחזק בפירות, אז הגמרא מתלבטת באיזה שאלה. גבל, איך זה שונה מפסק קודם שראינו בהקשר של ההשכרה של בית ל-12 חודש, התלבטנו שם, והוא אמר שפה כפולה, הוא אמר י"ב לשנה וי"ב זהובים לחודש, כן? אז התלבטנו מה הוא, ושם פסקנו שמי זוכה המוחזק. אז למה פה אני אומר שהמלווה יכול? אז אומרת הגמרא את החילוק הבא, הגמרא בעצמה מבדילה, זה חילוק שכופיע כבר בגמרא, בין מילתא דוידא לגלויי לבין מילתא דלאוידא לגלויי. כן? כלומר, במילים מאוד פשוטות, בספק הלכתי, מה אני אומר לעצמי? אין דרך שיבוא מישהו ויפשוט את הספק, ולכן מה אני קובע? אני מכריז על המוחזק והוא זוכה, השני אני אומר, אי אפשר לתפוס מהמוחזק. לעומת זה במילתא דוידא לגלויי, שזה במילים מאוד פשוטות, מדובר פה בספק מציאותי שהולך, ילך, ומה יקרה לו?
יתברר.
למה שהוא יתברר? אז הרמב"ן פה נותן הגדרה. מתי אני מכריז על מקרה כבידא לגלויי? אז מה הגדרה שהוא נותן? שהיו מעורבים במקרה הזה?
עדים.
במקרה של כאן, איזה שטר, כתוב בו שנים. ההנחה היא שאני מסוגל להביא את העדים, ומה לעשות? לשאול אותם. כן? הוא גם נגיד אותו דבר על הגמרא בכתובות. תראה ותראה הגמרא בכתובות, מה מדובר? שיש שם מעורבות של עדים. בואו נביא את העדים ונעשה איזשהו בירור. במקרה שמילתא דוידא לגלויי, אומרת הגמרא, אני מאפשר לתפיסה להתקיים. כלומר, אם המלווה אכל פירות, הרי המלווה מודיע על 3 שנים, המלווה אכל פירות של 4 או 5 שנים, אני לא מוציא את הפירות של השנה הרביעית והחמישית מהמלווה, כי זה מילתא דוידא לגלויי. לעומת זה, מילתא דוידא לגלויי, אני מקיים מוחזקות. בתוך הגמרא שם גם עולה עוד דבר, שאני מבדיל בין גוף הקרקע לבין מה? לבין הפירות, כמו בין מטלטלין לבין קרקע. כן, וכאן השאלה היא כמובן איך להסביר את החילוק הזה. מה ההבדל בין מילתא דוידא לגלויי לבין לא דוידא לגלויי? באופן דומה רוצה הרמב"ן לומר בשלב הזה שהגמרא בכתובות דף חף דיברה על מילתא דוידא לגלויי, כי מדובר על מעורבות של עדים. הגמרא במציא דף וו שדיברה על תקפו כהן, מדובר על מילתא דלאוידא לגלויי, כי זה ספק, זה ספק של אין מעורבות של עדים, אין דרך לברר אותו. לכן הגמרא ובמציא דף וו יצאה נגד תקיפה, והגמרא בכתובות דף חף אפשרה תקיפה. אבל מה ההסבר לסיפור הזה של מילתא דוידא לגלויי? ולמה שיבדיה בין קרקע למטלטלין? איך הסברתם את זה לעצמכם? מה עולה מתוך דברי הרמב"ן? אליאב, אתה רוצה לנסות בתור הקריין? תתחיל.
למה יש את זה נקרקע ל...
מה יסוד החילוק הזה?
בסליחים בלדי נקרקע לו שיש עוד. על החילוק בין קרקע
למטלטלין.
מה יסוד החילוק בין אבידא לגלויי ללא אבידא לגלויי? למה פה תפיסה תועיל ופה תפיסה לא תועיל? ותמיד תזכור שמה היסוד המכונן לפי הרמב"ן? מה היסוד המכונן, אתה זוכר? היסוד המכונן הוא מוחזקות תפיסה לא מועילה נגד מוחזקות. זה היסוד המכונן לדעת הרמב"ן. עכשיו לאור זה בוא נביא מה ההבדל בין מילתא דוידא לגלויי ללא אבידא לגלויי, ועוד יותר למה יש הבדל בקרקע למטלטלין.
דבר שכאילו אין מוחזקות שלך כי אתה לא יכול להתברר עם הזמן, אבל גם התפיסה היא חלק לברר את הדבר, היא כלי לברר את הדבר, או שהיא זה אפשר לקרוא את זה בשני דברים, או שהיא כלי או שזה מהלך בדרך, כי בכל מקרה זה יתברר אחת לך, לא אכפת לי. לא שאומר, בגלל שזה יתברר אחת לך, לא אכפת לי בינתיים אצל מי זה יהיה.
כן. אבל זה לא מספיק, למה זה לא מספיק מה שאמרת? כי בקרקע מה כן אני עושה? אז בוא נתחיל מקרקע. למה בקרקע אני תמיד מתערב? תמיד נתערב בקרקע, לא מעניין אותי, אבידא לגלויי, אבל לא אבידא לגלויי, זו סיבה מאוד פשוטה. כי מה ברור בקרקע? מה יש בקרקע שאין במטלטלין? איזה דבר ברור יש בקרקע?
ברור מי הבעלים.
יפה מאוד, יש מוחזקות ברורה. למה יש מוחזקות ברורה? כי מה קובע מוחזקות בקרקע? מרה?
כמה.
מרה כמה, כולם יודעים מי המרה כמה, כולם יודעים של מי השדה, אין פה פלפולים, לא משנה. אני רואה בן אדם שתופס, לוקח דבר מאדם, חפץ שבוודאות שלו, אז מה אני עושה לו? אני חודל אותו, זה התפקיד שלי, אני חודל אותו. מה קורה במטלטלין, שאמרה הגמרא, היתרון של הרמב"ן הוא זה כתוב בגמרא, מה קורה במטלטלין, שהגמרא אמרה שפתאום משהו משתנה? אז הדבר המרכזי שחייב להשתנות הוא מה? שהמוחזקות במטלטלין היא פחות פחות ברורה, כי מה קובע מוחזקות במטלטלין?
אצל מי זה
נמצא? מרקמה, אני רוצה להסביר קצת את ההבדל, את המשמעות. מרקמה אומר זה מוחזקות משפטית. כרגע לא צריך להיות שאתה נמצא בנכס או שהנכס אצלך. עצם העובדה שבטאבו זה רשום על שמך, עצם העובדה שבתי הדין היו מכריעים לטובתך, זה אומר שזה שלך. במטלטלין לעומת זאת, היות והם עוברים מיד ליד, הבעלות וגם הקניינים במטלטלין הם יותר נקבעים על ידי שליטה פיזית בחפץ. אמר כמה בית את המשמעות שלו. גם דרכי הקניין, במשנה בקידושים, מה דרכי הקניין של, של, של קרקע, כסף, שטר, זה דרכים משפטיות. לומר, זאת, מה עם הדרכים של מטלטלין? הגבעה, משיכה, מסירה, כלומר, להכניס אותו באופן פיזי לרשותך. אי אפשר לקנות מטלטלין בכסף. מטלטלין זה נדון עדי שליטה, ולכן בעולם המטלטלין על מוחזקות היא פחות ברורה, ולכן ככה, אם יש לי ספק בין א' לב', אני חוזר בין א' לב', אבל זה מילתא דאבידא לגלויי, אז מה, גם במטלטלין, מה אני אגיד? אז מי מבחינתי המוחזק? הבן אדם האחרון שידוע לי שזה היה...
לא,
במילתא דאבידא לגלויי. במילתא דאבידא לגלויי, זה לא אבידא לגלויי. אז מה הייתי אומר? עדיין אני יכול לקבוע מי המוחזק. כי מי נגיד במקרה של שבא במציא, הקופיות, אז מי המוחזק?
מי שימצא עכשיו.
המוחזק הוא, לא, לו זה היה מילתא דלא אבידא לגלויי. הפירות, הייתי אומר, הם, לפי מיטב ידיעתי, הם של הלוקח, של הלווה, סליחה, אלא כי מישהו ישכנע אותי שאחרי זה היה 5 שנים ולא 3 שנים. אבל במצב דמילתא דלא אבידא לגלויי, למה אני לא מתערב? אז הגמרא, אז רש"י בעצמו אומר, אטרוכי בית דין למה תרחינן, כלומר זה נראה כאילו, למה לבלבל לדיינים את המוח להתערב באמצע, אבל זה נראה הרבה יותר מזה, כי אני כן מטריח אותם על קרקע. למה זה אומר? שבכל זאת עצם קיום הספק, מה הוא עושה למוחזקות? הייתי אומר ככה, קיום הספק מערער רק במטלטלין את מוחלטות המוחזקות. המוחזקות כבר לא מוחלטת, כבר עומד לפני מקרה שיש פירות, שאני אומר לעצמי, האמת היא שהפירות האלה המוחזק מבחינתי אמור להיות הלווה, כי הוא בעל השדה היותר ברור, לכן הפירות שלו, אני הולך על השלוש. מצד שני, במידה והמלווה צודק שהיה 5, אז זה אומר שהמלווה, אני רוצה להזכיר, המלווה יזכה, וגם בפועל, איפה הפירות עכשיו? הפירות בפועל אצלו, הפירות בפועל אצלו. עכשיו, זה שפירות בפועל אצל מלווה אומר שיש איזו הכרה מסוימת במוחזקות שלו הפיזית, ולכן התפיסה יחד עם המילתא דאבידא לגלויי היא מערערת את המוחזקות של הצד השני, ולכן מה אני אומר לעצמי? הרי מה יקרה כשזה יאבידא לגלויי? זה לא רק שאני אומר טוב, עוד יומיים אני יודע, היום אני לא רוצה לשבת, אני רוצה לנוח. אלא מה יכול להיות שיתברר בעוד יומיים? שמי צודק? שהמלווה צודק. והמלווה גם עכשיו מחזיק בפירות. מה שקורה במילתא דאבידא לגלויי, יחד עם תפיסה, כן, קיום הספק, הייתי אומר, פלוס תפיסה, מה הן עושות? מערערות את מוחלטות המוחזקות, ולכן אני לא מתערב נגד התפיסה הזאת, בגלל שאין פה מוחזק ברור. לעומת זאת, במילתא דאבידא, זה לא אבידא לגלויי, אז המוחזקות לא מתערערת, ולכן אני מקיים את המוחזקות גם במטלטלין.
זה לא רק עניין של טרחה,
זה לא רק עניין של טרחה.
זה עניין של מוחזקות, שוב,
אז בקרקע זה גם טרחה הרי, שבית הדין צריך לשבת. אבל מצד שני, מה קורה בקרקע?
זה ברור.
זה ברור, של מי זה? במטלטלין, התפיסה אומרת שפיזית כרגע זה נמצא אצל התובע, קיום הספק אומר שאולי הוא גם צודק. אני כרגע לוקח בחשבון את האפשרות שבאמת מי צודק? שבאמת המלווה צודק. הרי זה הרעיון שבאמת דאבידא לגלויי. אני בעצמי אומר, זה עוד יתברר לי. ואחד מהאפשרויות שעומדות על הפרק זה שיתברר שהתופס גם, הוא גם צודק. ובמילים אחרות, אני חוזר עכשיו להתנגדות של הרמב"ן לקו של חכמי פרובנס. מה נותן לגיטימיזציה לתפיסה לפי דעת הרמב"ן במילתא דאבידא לגלויי במטלטלין? עצם האפשרות שאולי הצד בספק, שזה היה 5, שהוא הצד הנכון. כלומר, אני מגבה את התפיסה לא מחוץ לספק אלא מתוך הספק. כן, וזה היסוד של הרמב"ן. אני חוזר, לפי הרמב"ן הדבר הקובע הוא מוחזקות, זה הדבר הקובע. במילתא דוידא לגלויה, כשאחד תפס, זה כבר לא ברור לגמרי שהמוחזקו ההוא שתפסו ממנו, ולכן אני לא יוצא במקרה הזה נגד תפיסה. לעומת זאת, במילתא דלא אבידא לגלויה, אני בעצם לא נותן צ'אנס לספק שהתופס צודק. כי אין לי דרך לחשוב שבאמת הוא צודק, ולכן חזרתי למוחזקות הראשונה, ואותה אני מקיים, לכן אני יוצא נגד התופס.
כן. בבקשה,
כן.
יש שמציב מחברו עליו הראייה. ולכן, אם באמת ברור לי מי מחזיק ומי המוציא, לכן אני אפשר להוציא רק על ידי ראייה ולא על ידי תקיפה.
מצוין.
לעומת זאת, במטלטלין, עדיין יש שאתם מוציאים חברו עליו ראייה, אבל בעיה שאין לי פה, עדיין יודע מי המוציא ומי החברו, ולכן אני מאפשר תקיפה.
מצוין. אז זה החילוק של הרמב"ן, שהוא כאמור, אני רוצה לחזור למתודה, הוא חיפש חילוק קיים בש"ס על תפיסה. הוא לקח אותו מבבא מציע קוף יוד, הלביש אותו על בבא מציע וו מול כתובות דף חף, הציע שכתובות חף מוגדר כמילתא דוידא לגלויה. למה? כי יש שם עדים שמעורבים. אז מה השלב הבא? אפשר להתקדם, זה בסדר? אני לא מבין מה קורה באגף שם, אני אומר בכנות. יאיר, הכל בסדר שם? כן, בסדר, אוקיי. כן, יאיר שאול.
הוא אומר שזה כל
דאלים
מובר, נכון? בעצם מילתא דאבידא לגלויה זה כל דאבידא.
הרמב"ן אומר שבמילתא דאבידא לגלויה אנחנו מאפשרים כל דאלים גבר, ולמה הוא רומז כאן גם לגמרא בבבא בתרא, שמה אומרת? שמתי אומרים כל דאלים גבר? באיקא למיקא מלא דמילתא, זה אותו חילוק. כלומר, הרמב"ן אומר, בית דין לא רץ להתערב במקרה של תפיסה שיכול להיות שהתופס יתברר שהוא צודק. אז אני לא מתערב, כי אני כבר לא יודע מי המוחזק. אם זה מילתא דלא אבידא לגלויה, אני צריך להחליט מי המוחזק. בית דין כאילו אומר, אני לא רץ להחליט בדבר שיכול להיות שהוא צודק, אבל מה שמגבה פה זה לא מיגו, מה שמגבה זה האפשרות שהוא צודק בספק. האפשרות שזה היה באמת חמש, או בגמרא בכתובות. מה מגבה את התפיסה שלו? האפשרות שהשטר באמת, שהשטר באמת תקף. לכן הוא מרוויח את הקושיה שלו כנגד חכמי פרובנס.
אז למה מגבה זה לא ככה? אם אתה אומר שהמוחזקות נקבעת על פי זה שדבר יכול להתברר, אז למה פתאום בקרקע אתה אומר לו פה יש לי מרקמה?
אני חושב שהתשובה היא שבקרקע המרקמה הוא כל כך חזק שאין משמעות לתפיסה. עצם העובדה שאהבת אותו לא ערערה את המרקמה. את המרקמה הזה אי אפשר לשבור על ידי תפיסות, אבל להיות והתפיסה במטלטליני כי זה אצלך, אז עכשיו זה אצלו. אז לכן הצירוף שהמוחזקות נקבעת לפי המציאות הפיזית של החפץ, יחד עם האפשרות שהוא גם צודק, זה אומר שאני כרגע לא מתערב. אני לא מתערב זמנית. כן, אני עוד אתערב.
להגיד, כאילו בכתובות שם, בגמרא של כל דאלים גבר,
זה מופיע בבא בתרא כל דאלים גבר.
כן, של רב נחמן שם.
כן.
אז הגמרא שם עושה את החילוק אם איקא למיקא מלא או לא איקא למיקא.
זה חילוק מאוד דומה. זה חילוק דומה.
זאת, כאילו לוקח משם, בגלל שהוא אומר שלא מוציא מידו זה בעצם כל דאלים גבר, הוא לוקח בעצם את החילוק של
נכון.
שם והלביש אותו פה.
נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו הרמב"ן חוזר עם זה לכתובות את זין ואומר, אם כבר, למה הוא היה צריך להתחיל בכתובות כף ובמציע ולא להתחיל בכתובות את זין? כי מה הוא רוצה להגדיר? מה נקרא איקא למיקא מלא דמילתא? שיש עדים. זה מה שהוא רוצה לטעון. בכתובות את זין הרי אין עדים. אבל הוא אומר לעצמו, אם כבר שכנעתי אתכם שזה אפשרי מה שאני אומר, אז בואו נלך לכתובות את זין, זה האלמנה והבתולה, עם החבית הפתוחה והסתומה. אז מה הרמב"ן? הרי בחתונה יש המון 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 אנשים. ולכן גם חתונה ראויה לתואר איקא למיקא עלא דמילתא בלשון הרמב"ן, ואפשר לי לפרש, כן, בעדיה תמרין אתם זינן תפסה 200 דמישום אחי מעניין לתפיסתה, דרוב הנשואות בתולות יש להם קול ומילתא דאבידא לגלויי, אבל במילתא דלא אבידא לגלויי תפס בבקינא מיני דוקי ממון בחזקת מערי. אבל אז מה קורה לו? הוא התחיל את זה מכתובות כף והעביר לכתובות את זין, ואז הוא מגיע לאיזה מסקנה? שאיפה זה עובד יותר טוב? זה עובד יותר טוב בכתובות את זין מאשר בכתובות חף. למה? כי מה הוא מגלה? את בעיות היבוא. מה הוא גילה פה? שבכתובות חף לקרוא לו מילתא דוידא לגלויה זה דבר לא הגיוני. למה זה דבר לא הגיוני? כי מה המקרה בכתובות חף? מדובר בתרי וטרי. טרי וטרי נחשב התיקו האולטימטיבי. אין מוצא מטרי וטרי. למה? כי מה הראיה האולטימטיבית? עדים. עדים נגד עדים. אין דרך לצאת מזה. אז איך בן אדם יכול להגדיר את כתובות יוטט חף כמילטה דוד אלה גלויה, כשזה טרי וטרי? זו הקושייה שלו, והטעם הזה מחובר מן הראשון. רבי סדרמן מסביר הכוונה, יותר מחובר להציע את החילוק הזה בכתובות את זין מאשר בכתובות חף, שזה הראשון, כן? שאין הדבר להתגלה על פי עדים לעדיה, זה טרי כמאה או מאה כתרי. ואז מה הוא עושה? אחרי שהוא אמר את החילוק, הוא עכשיו עושה חילוק מקומי לכתובות חף. מה החילוק המקומי? בואו נבין את דרך העבודה שלו. היא די דומה למה שהוא עשה כאן, רק שפה הוא כבר עושה את זה בצורה אחרת. מה הוא אומר? אבל יש לומר, דוכל טרי או טרי, לא אמרינן הוא כממונה החזקה דמרה קמה, אלא מן דתפס תפס במטלטלי דספקה דורייטה, ובכל ספקה דורייטה אפילו גבי איסורים, לא אמרינן הוא כמינן החזקתה כדפרישית בקידושין. כאן הטענה היא שמה קורה בטרי או טרי למוחזקות? המוחזקות מתפרקת. אין מוחזקות בטרי וטרי. למה אין מוחזקות בטרי וטרי? כי הם פירקו את כל מה שחשבנו עד עכשיו. מה זה מוחזקות? היה מצב שאני חשבתי שהוא כזה, ועכשיו אתה רוצה לשנות, יאללה, מוצאים לך עולה בראייה, עד שלא תשכנע. אבל מה קורה בטרי וטרי? באים הראיות האלטימטיביות ביותר, והן סותרות עצמם. מה שאומר שכל מה שחשבתי עד עכשיו, אני צריך לוותר עליו. איך אני יכול להמשיך לחשוב שהוא שלך כששני עדים אומרים אחרת? צד שני, אני לא יכול לחשוב שהוא של השני. למה? כי יש שני עדים שאומרים כמוך. אבל המוחזקות כאן לדעתו התפרקה. כמו לדעת הרמב"ן, בטרי וטרי פשוט אין מוחזקות. וכשאין מוחזקות, מה הרמב"ן מוכן להכניס? תפיסה. זה יסוד שהוא ימשיך בו לאורך כל הדרך בהמשך. כמו לדעת הרמב"ן, היות והדין הוא שתפיסה לא מועילה נגד מוחזקות, כדי לאפשר תפיסה, במי אני צריך לטפל? אני צריך לטפל במוחזקות. אז טיפול אחד היה מילטה דוידה לגלויי במטלטלין, זה נקרא לא, אין מוחזק ברור, לא יצאתי נגד מוחזקות. דבר שני, טרי וטרי, אומר הרמב"ן, גם הוא לא נחשב שיש מוחזק. שאין מוחזק, תפיסה נכנסת לתמונה, ולכן הוא מסכם, ובזה כל השמועות מתחוות לגבי בתולה נסעתני מעניה תפיסה משום מילטה דוידה לגלויי. תגבי קטנים, משום דתראי ותראי ספק הדורה, היית אבל לא מפקין על מטלטלי מיד תופס, וכן נראה לי בעיקר. כן, מוסוף דבר, הקו שהרמב"ן נוקט בו, הוא שכאשר יש מוחזק, אין מקום לתפיסה.
הרב, אפשר ששאלה?
כל המקומות שמתאפשרת תפיסה, זה כי מה הצלחתי לעשות למוחזקות? לערער אותה. מי מערער מוחזקות? או עדים מערערים מוחזקות, או מצב ביניים של מיטה דוידה לגלויה בתוספת תפיסה מערערים מוחזקות. כשהמוחזקות מעוררת, אתה יכול לתפוס. אבל כשיש מוחזק ברור על פי דין, אין מה לדבר. בלשון אחרת, לפי הרמב"ן, אם אתה רוצה לשאול את עצמך האם תפיסה מועילה, אתה חייב לשאול שאלה אחת פשוטה, והיא האם יש פה מוחזק. אם יש מוחזק, אין תפיסה. כשאין מוחזק, יש תפיסה. כן, שאול, רצית לשאול.
כן.
בבקשה.
זה
דיון בגמרא ביבמות דף ל"א.
מה זה ספק הדורא?
אני רוצה להסביר. השאלה היא איך להתייחס לטרי וטרי. בלשון הגמרא, האם זה ספק הדורא או דרבנן? יש באחרונים שרוצים לקשור את זה לחקירה שהם אומרים, שהם רוצים להגיד זה מה שהגמרא מתכוונת. מה קורה בטרי וטרי כמשוואה מתמטית? אם אני אומר שכל קאט מעיפה את השנייה בטרי וטרי כמנדלת, כאילו אין עדים. באו שני עדים ואמרו סיפור, באו שני עדים ואמרו ההפך. אז כל אחד מהם כאילו הרג את השני, אז נשארתי בלי עדים. אם נשארתי בלי עדים, אז איזה מצב אני צריך לחזור? זה נקרא ספק הדרבנן, בעיקר הדין מה הייתי אמור לעשות? מוחזקות. לעומת זאת, טרי וטרי ספק הדורייתא אומר שלא כל קאט הרגה את השנייה, זה דו קרב ששניהם מתו כי שניהם לחצו על ההדק באותה שנייה, אלא יש לי פה כל הזמן שתי כיתות עדים שצועקות אחת על השנייה. שתיהם חיות ונושמות וצורחות. ואם זה ככה, אז זה ספק הדורייתא. אני לא יכול להגיד שיש מוחזק ששני עדים צועקים נגדו. כן, זה דומה הפירוש של הדברים של ספק הדורייתא. הרמב"ן מאמץ כאן את, במסגרת הגמרא בכתובות את טרי וטרי ספק הדורייתא. לכן הוא אומר, אין פה בכלל מוחזק. אם אין מוחזק, תפיסה יכולה לעזור. בסדר? זה הקו. הרמב"ן, הקו שלו זה כל הזמן לבדוק אם יש מוחזק או אין מוחזק. אני הייתי חוזר ככה. תוספות, מה היה הקו שהסברנו אותם בשבוע שעבר? שמתעקשו על תפיסה ביתר. תוספות אמרו, כל פעם שיש תופס, מה אני אומר לו? תחזיר. המקרים שתוספות מאפשרים תפיסה הם, כי אני לא מגדיר אותם כתפיסה. כי זה היה ביתר, מה אתה רוצה? לקחתי את זה כשהוא הסכים. הרמב"ן לא עובד כך. הרמב"ן אומר, אם אתה תופס, למרות שזה תפיסה, זה עוזר בתנאי אחד, שלא לקחת את הרכוש מאדם שהחלטנו שזה שלו. לכן לפי תוספות אני בודק האם אתה תופס, לפי הרמב"ן אני בודק האם השני מוחזק. זה שתי צורות חשיבה שונות לחלוטין. עד כאן הרמב"ן טיפל בסתירה בין הסוגיות. מפה הרמב"ן החליט, הגיע הזמן עכשיו לעזוב את הגמרות, ועכשיו על מה לדבר? על נושא תפיסה בכלל. בואו בכלל לדבר על נושא תפיסה, מתי אנחנו מאפשרים או לא, אתם כבר יודעים מה העיקרון שלו, כן? ואז הוא אומר כך, בכל מקום למדנו לעניין שאר תפיסות, כמו למחליף פרה בחמור וכיוצא בו. די תפס בסעד מפקין על מיני, למה? כי מה יש? יש מוחזק. הרי מה אומרת הגמרא במציא הקוף? מחליף פרה בחמור, יש מוחזק. תמיד שיש מוחזק, מה כל התופס? מפקין על מיני. למה זה דומה? למי שטוען את חברו מנה לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי כלום, דהי תפס בידי מפקין על מיני, לא שנה ברי וברי, ולא שנה ברי ושמה, כגון מנה לי בידך, ועלה אומר איני יודע די פטור, והיא תפס מפקין על מיני, והיינו תקפה אחד בפנינו. למה במציא הדף ואב אמר שתקפה אחד בפנינו וצווח שמוצאים אותם מידו? זה ברי וברי, כי יש מוחזק. הוא תקפו כהן, שמה ושמה, גם כן מוצאים אותם מידו, כי יש מוחזק. ברוך, מה אומר הרמב"ן, כשיש מוחזק, תשכחו מתפיסה. אין בכלל תפיסה, זה לא עוזר כלום. הדרך היחידה להוציא ממון ממוחזק, זה על ידי ראיה. המוציא מחברו עליו הראיה. ואני מילה, כשתקף בסעדה. אבל בלא הסעדה, מימן לומר, מנה לי בידך, עד כדי דמי, מה שתפס, למי כמובן הוא רומז פה, והוא מקבל את השיטה הזאת להלכה? לחכמי פרובנס. אומר הרמב"ן, צדקו חכמי פרובנס, שאני כותב הלכות תפיסה, כשאני מסכם, שאם זה בלי סעדה, ויש לך מיגו, התפיסה עוזרת. אבל למה התפיסה עוזרת? מדין המיגו. היא עוזרת מדין המיגו, אתם צודקים, רק... אני חוזר, בגמרות, אל תציע את הגורם הזה, כי הגמרה לא כתבה דיני תפיסה. מה הגמרה כתבה? דיני שטר שיש עליו ערר וכו'. אבל להלכה הרמב"ן אומר, אני מקבל את זה, שהם צדקו לדינה. אבל בממון המוטל בספק, שאין לומר בו אוקי ממון בחזקת מרי, מה יקרה בממון המוטל בספק שאין מוחזק? אז הרמב"ן מוכן לקבל תפיסה. כגון, מה נראה את הדוגמאות? שני שטרות היוצאים ביום אחד, וכיוצא בו, אם קדם אחד מהם ותפס, הם מוצאים אותם מידו, שאין לאחד מהם חזקה יותר מחברו. עד כאן היסוד הגדול של הרמב"ן בתוך הסוגיות לגבי תפיסה. אני שואל אם יש שאלות, אם יש משהו שרוצים שאני אבהיר, אם הדברים ברורים. שאול רצית לשאול, נכון?
כן.
אז תשאל בבקשה.
אבל זה היה לפני שהתחלת את החטיבה.
זה בסדר, אתה... החטיבה הזאת סך הכל סיכמה את מה שעלה מהדיון הקודם. היא לא הוסיפה מידע חדש. העיקרון של הרמב"ן הוא עיקרון מאוד ברור. אני רוצה שנזכור, יש פה שתי שאלות כל הזמן שצריך להכניס. אני בכל דרך הלימוד שלי איתכם גם מנסה לעבוד איתכם בשתי החזיתות. אחד זה לקרוא נכון, אחד זה לפרש, כי אנחנו לומדים מקורות, והשני זה לגבי שיטות הלכתיות. אני חוזר לדוגמה של הילד ששואלים אותו מה כתוב בספר תורה. ששואלים ילד ולא רב, כי צריך גם לקרוא ישר וגם צריך לגבי שיטה ישרה, ולא תמיד הם אותו דבר. לפעמים צריך להקל מקראות כי להגיד שיטות ישרות, לפעמים התהליך מסובך. אבל הרמב"ן קודם כל אמר, בוא נטפל בגמרות. אני רוצה לקרוא בצורה ישרה את במציא הדף וב, כתובות דף תזיין וכתובות דף חף. אני רוצה שהם יסתדרו אחד עם השני ברמה הטקסטואלית. גם אני דורש מעצמי לגבי שיטה, לגבי איך אני מתייחס לתפיסות. הוא מקבל את עמדת חכמי פרובנס להלכה. הוא אומר, לא כך כדאי לקרוא את הגמרות. כדי לקרוא את הגמרות אני מציע משהו אחר. אבל הקו המכונן של הרמב"ן לאורך כל הדרך הוא, אני כל הזמן בודק אם יש מוחזק. כשאין מוחזק, תפיסה מועילה. כשיש מוחזק, תפיסה לא מועילה. ייתכנו מצבים שאתה חושב במבט ראשון שיש מוחזק, אבל האמת היא שזה לא, שאין מוחזק, וזה מילתא דוידא לגלויה. זה נראה שברור מי המוחזק, אבל האמת היא שבגלל שהוא מילתא דוידא לגלויה, המוחזקות כרגע קצת התערערה. כן? תרי ותרי, אין מוחזק. זה הקו הכללי של הרמב"ן. בסדר? עד פה זה ברור? וזה אנחנו בעצם גומרים מבחינת מה שאני תכננתי לעיון, את הטיפול בסוגיות. כלומר, ראינו, אני רוצה לסכם, ראינו את ההישג שהרמב"ם מסיק מתקפו כהן מהסוגיה. הרמב"ם מגיע למסקנה שגם בתקפו כהן אין מוציאין מידו, וטיפלנו בשאלה הגמרא עם הפטר חמור, הגמרא בהמשך. רוב הראשונים חושבים שבתקפו כהן מוציאים מידו, שתפיסה לא מועילה. הראשונים האלה אמרו, אבל יש מקומות בשעה שהתפיסה מועילה. כאן ראינו שני קווים מרכזיים, האחד של התוספות והשני של הרמב"ן. התוספות בעיקר עובדים עם לפני הספק, אחרי הספק, ביתר או באיסור, שהם בכתובות גם יהיו מוכנים לשקול הבדל בין, בין תופס בטענת ברי לבין תופס בטענת בטענת שמה. הרמב"ן לעומת זאת את הכל עשה על השאלה האם יש מוחזק או אין מוחזק. כי אני רוצה להסביר קצת עוד פעם את השיקולים. למה לפי הרמב״ם תפיסה מועילה? למה הרמב״ם אומר אני אפוס? כי כשדיין בא לחסום אותי, מה אני שואל אותו? תראה רישיון. מה, אני אספר לכם סיפור, אולי זה ימחיש את זה, ואולי זה גם יאיר את הישנים. אני איזו תקופה, כשהייתי סטודנט, זה סיפור של 20 שנה כבר, למדתי בחברות השנה אחת עם איזה יהודי אמריקאי מאוד עשיר, בנקאי מאוד מכובד, שהגיע ארצה לשנה, חיפש איזושהי מסגרת ללמוד גמרא, אמרו, ההיצעה שהוא קיבל שהוא ילמד עם חברותה. וצריך למדתי איתו שנה שלמה, היינו לומדים בבית המדרש של בית מורשה, זו השנה הראשונה של בית מורשה. לא היינו קשורים לתוכנית, לא היינו רשומים, אבל היינו שם בבית מדרש, אז היה בשורון בירושלים, היינו חונים כל יום ברחוב קרן קיימת. יום אחד אנחנו באים, הוא אוסף אותי מהבית, הוא גר לא רחוק מהבית שלי, ויום אחד באים לחוף קרן קיימת, ויש שם פועלים שסוללים את הכביש, מץ. כאילו, הם גירדו את האספלט, ועכשיו זה, הכביש היה מקורצף, ועכשיו סוללים. עומד שם אחד כזה עם וסט כתום, ואומר, אסור לחנות פה, כי אנחנו סוללים. טוב, מה אני עושה כשאומרים לי, אסור לחנות פה אחד עם כתום? אני לא חונה שם. הוא אמריקאי, הוציא את הראש מהחלון ואמר לו, יש לך איזה צו בית משפט או איזה מישהו שנתן לך סמכות להגיד לי לא לחנות פה? מה זה הרחוב? מי אתה שתגיד לי לא לחנות פה? אני הסתכלתי לה כאילו נפל מהירח. כאילו, אז בן אדם אמר לו את התשובה הנכונה, בן אדם אמר לו אין לי כזה צו, אבל לא כדאי לך לחנות פה. כי מה שנקרא בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. אנחנו נוסעים עוד 2 מטר, מה אנחנו רואים? שיש איזה אוטו שחונה על הכביש המקורצה, והם רוצים לסלול, רואים שכונה פועלים כתומים, עושים, היי, אופ, אופ, מרימים את האוטו באוויר, מניפים אותו למדרכה. הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני לא אחנה פה היום. אבל מה, ושמה אני אספר את זה? אנחנו רגילים שכל אחד יכול להגיד לנו כל מיני דברים. זה אפרים קישון, יש לו מערכונים על זה. הרבין קבנה, משב ליד לגרש חנייה, ולוקח כסף, כולם מרסים, משלמים לו. כן, אנחנו רגילים לדבר הזה, השאלה אם זה נכון הדבר הזה. כלומר, מה שהרמב״ם בעצם אומר הוא, אני תפסתי, בא בית דין ואומר לי, תחזיר. אני אומר להם, מכי למה שאני אחזיר? מה, אתם משוכנעים שזה שלו? כאילו, יש לכם רישיון? זו דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש ספק בעולם, בית דין לא יכול מה לעשות, לחסם אותי. כי הוא לא יודע גם כן, מה, מי שלא יודע חוסם אותי? דיברנו גם בשבוע האחרון שהרמב״ם כתפיסת עולם, אני חושב שיש קשר בין הדברים, הרמב״ם מאמין שהספקות בעולם יכולים להתבהר. הרמב״ם מאמין ביכולת להגיע לתשובות הנכונות אם רק לומדים נכון, אם רק עובדים המתודה הנכונה. וכן הרמב״ם אומר לבית דין, במחילה מכם, אתם לא יודעים, אתם לא יכולים לחסום אותי כי אתם לא יודעים, שכנו אותי שאתם יודעים, אני אחזיר. זה כנראה הגיון של הרמב״ם. בספק בית דין לא יוצאים נגד התקיפה, כי בית דין בעצמם לא יודעים. איך אתה תעבוד שאתה לא יודע? כנגד זה לתוספות היה ברור ההפך הגמור. יש לי סטטוס קוו. אתה רוצה לשנות הסטטוס קוו? אז מה אני אומר לך? תשכנע אותנו שזה לגיטימי מה שאתה עושה. כל עוד שאתה לא משכנע אותי, למה שאני אתן לך? היי, תגיד לי, אתה בעצמך לא יודע, ואני חוזר על דברים שנאמרו, אני מסכם. התפקיד שלי הוא לא רק לפעול כשאני יודע, התפקיד שלי הוא לשמור על הסדר הציבורי. התפקיד שלי הוא לא לתת לאלימות להתפרץ בחברה, התפקיד שלי הוא לא רק אמת, התפקיד שלי הוא לא לתת להשתוללות של חטיפות ושל תקיפות, הרחוב יהפוך לאיזה זירה. אני רוצה להזכיר לכם את ההתנגדות של הראש לכל דאלים גבר. הראש הוא אחד מבעלי התוספות, כן, מה הראש אמר? ריבונו של עולם, כל דאלים גבר, כל יום יחטפו אחד מהשני, החברה תתפורר. יש פה תפיסת עולם שאומרת שצריך רישיון כדי לתפוס. אתה לא צריך רישיון כדי לעצור תפיסה, צריך רישיון כדי לתפוס. עד רבה, שכנע אותי, שאתה צודק, אני אתן לך, עד שלום שכנע אותי, אני מצלם את המצב. זה התוספות שהם אמרו, כל תפיסה, מה אני עושה לה? חוסם אותה. אלא אם כן, יש יוצאים מן הכלל, האחד הוא לא יוצא מן הכלל, האחד אומר שהוא לפני לידת הספק, שמה פירושו? זה לא תפיסה. אם זה לא נחשב תפיסה, אז אני לא חוסם אותך. או, וזה היוצא מן הכלל היחיד הגדול של התוספות, בטוען ברי לפי התוספות בכתובות, אם האדם טוען שאני יודע בוודאות, אז השוויון בינו לבין בית הדין נשבר. כי הוא טוען, אני חוזר על הגדרות שנאמרו, הוא טוען להגנה עצמית, הוא טוען, אתם מעוותים דין. אני יודע את האמת, ואני פשוט דורש את הזכויות שלי, זה לא שאני תוקף מישהו, שאני לא יודע. יש לי רישיון, הרישיון הוא הידע שלי, הוודאות שלי. אתם לא יכולים לחסום אדם שטוען שנעשה לו עוול, כשאתם לא יודעים. זה תוספות, לפי דעה אחת אתם מוכנים לסבול, לפי התוספות במציע, גם זה לא עלה על דעתם. אבל הרמב״ם אומר, בית הדין הוא הבעיה, התוספות אומרים, המציאות החברתית של תפיסה היא בעיה, אולי הם נחלקו בשאלה, מה תפקיד בית דין. הרמב״ן, מבחינת השיטה שלו, הרמב״ן הוא מעין שיטת ביניים, כי בעוד שהתוספות לא אפשרו שום תפיסה, הרמב״ן מאפשר תפיסה. מה הרמב״ן אומר? בית דין לא יחסמו תופס כאשר, כאשר אין מוחזק. בית דין, עצם המציאות של תפיסות, בית דין אין להם דרך לחסום, בזה הם ימצאו את שיטת הרמב״ם. אבל הרמב״ן חלק על הרמב״ם בנקודה מאוד מרכזית. הרמב״ן אומר, רוב המקרים, אני אומר שאני כן יודע שמי החפץ. כי ברגע שיש מוחזק, זה נקרא שאני הכרעתי שזה שלו. ואם אני הכרעתי שזה שלו, אז מה אני יכול לעשות? אז אני יכול לחסום את התפיסה. כלומר, מי נותן לי רישיון לחסום תפיסות? המוחזקות. השאלה שאני כל הזמן בודק זה מוחזקות. עד כאן בגדול התמונה שעולה מבין שתות הראשונים העיקריות, והמציע כאמור מול מקבילותיה, אם אפשר לקרוא לזה כך. ומול הסוגיות שפוגשות אותה. מפה הרמב״ן פותח חזית חדשה, שאנחנו כבר נלמד אותה מחר בשיעור, בסדר? וזה החזית של תיקו. מה זה תיקו? שהגמרה מעלה היא בעיה, והגמרה בעצמה לא פושטת אותו. זה לא המקרה של ספק בחור, אני רוצה להדגיש. מה קרה בספק בחור? זה ספק במציאות, אנחנו לא יודעים האם נולד פה רוח לפניו או בחור. כלומר, אנחנו לא יודעים במציאות אם זה פטר רחם. אנחנו כן יודעים את ההלכה. מה קורה בתיקו? בתיקו אני לא יודע את ההלכה. חכמים בעצמם מתלבטים באיזושהי שאלה, והתלמוד בעצמו מכריז וצועק תיקו, שאני לא יודע ואני לא מכריע. וכאן השאלה שעלתה על הפרק היא, מה אני עושה כשאני לא יודע? האם במצב כזה אני מאפשר תפיסה או לא מאפשר תפיסה? כן, אלחנן.
אפשר להגיד שזה אותו דבר בעצם, לא לדעת את ההלכה ולא לדעת את המציאות.
מצוין, אפשר להגיד את זה. אני יכול לספר לך שהראש כנראה חשב ככה, כי הראש בבבא קמא, מי שכבר הספיק וראה, הראש בבבא קמא, כשהוא עמד מול השאלה האם בתיקו תפיסה מועילה, הוא אמר, וכן נראה דעת הרי בעל התוספות שתפיסה לא מועילה, והוא מצטט את התוספות בכתובות דף חף. כנראה מה חשב הראש, אולם הוא היה מאוד זהיר בלשונו, ומי שמאוד שיבח אותו לזהירות זה השח, שהוא רק אמר, נראה שכן נוטה דעתו. מה הכוונה? שאם הראש אמר שתפיסה לא מועילה בספקות במציאות, אז הראש גם נראה לי, אומר הראש, על הרי, סליחה, אם הרי אומר שהתפיסה לא מועילה בספקות במציאות, נראה לי שגם בספקות בהלכה הוא יגיד אותו דבר. אני חוזר, למה? כי אין יתרון לתופס על פני בית הדין, כאילו, זה ספק וזה ספק. אבל אומר השח, שים לב שהוא רק אמר דעתו נוטה, כי אולי זה לא ככה. וכאן אני יכול רק דברים שכבר נלמדו. הרמב״ם שאומר שתקפו כהן אין מוציאים מידו, זה לא צריך להפתיע אף אחד מאיתנו שהרמב״ם מוכן לומר בתיקו שגם כהן אם תפס אין מוציאים מידו. למה? כי הרמב״ם כשיטה אמר שגם בספקות במציאות אני מוכן לקבל תפיסה, אז גם בספקות בהלכה. בלשון אחרת, אם בית הדין רוצים לעצור אותי, מה בית הדין צריכים לעשות? להכריע סוף סוף. שיגידו, אתם לא מסוגלים להכריע, אז מה, מי אתם? כמעט הייתי אומר, לפי הרמב״ם, זה מבית דין אתה, שאתה לא יודע להכריע, מה אתה בא אליי בטענות? תוריד את הקפוטה, זה כאילו הרמב״ם. הראש מה חשב? שלפי הרי, שתקפו כהן מוציא מידו, אז גם מה אמור לקרות? דעתו נוטה שבתיקו מה יקרה? שגם מה יהיה הדין? שמוציאים מידו, וגם כל מי שלמד פה את המשך הרמב״ן יודע, מה דעת הרמב״ן על בתקפו כהן מוציאים מידו, מה דעתו בתיקו? מוציאים מידו. זה נכון. השאלה היא, האם בהכרח הדברים תלויים אחד בשני? מי שפתח את הנושא הזה, אני אומר לכם בגדול, זה השח. בספר הזה שנקרא בתקפו כהן, השח רוצה בספר הזה לקדם עמדה שבספקות בדינה, בתיקו, אחרי זה משהו קורה, פלוקתא דרבבותא, כלומר במחלוקת, ראשונים שאפשר לתפוס לכולי אלמה. ככה רוצה השח לקדם. השח אוהב תפיסה. אנחנו לא מגיעים אחר לשח בשיעור. אני מאמין שכבר גמר את כל הראשונים שנתתי, אני אגיד לו בדיוק איזה סימנים מתחיל ללמוד בשח. ואנחנו נגיע לשח בעזרת השם בלימוד המסודר ברביעי חמישי, אני אתכנן. לראות מה היסודות השיטה של השח, לנסות להבין איך הוא מתייחס לעולם הספק. מחר מה שאני רוצה שיעשה בשיעור, ואני מאמין שכבר גמר את זה בסדר, אז אני אתן לו עוד מה לעשות. זה לראות הדיון בתוך הראשונים עצם על תיקו. שהדיון הזה יש לנו פה את הרמב"ן שדן בתיקו. יש לנו, ותתתי לכם את הדיון בראש. הנימוקי יוסף שרשמתי בדף, אפשר למחוק אותו. אני אסביר לכם למה. כל מה שכתוב בנימוקי יוסף כבר כתוב ברמב"ן. בסדר, אני אסביר לכם, אני לא אסביר עכשיו. אז למה הנימוקי יוסף נכנס לדיון? כי השח מתתת את הנימוקי יוסף, כי הוא לא הכיר את הרמב"ן. אבל זה כתוב פשוט ברמב"ן, אז אתם יכולים רק ללמוד את הרמב"ן, כשאחד מהשאלות הגדולות שהם מעלים כל הזמן נגד עיניהם הוא, מהי שיטת הריף בדיוק? מה חשב הריף? עכשיו למה קשה לדעת מה חשב הריף? בגלל סגנון הכתיבה שלו. כי הריף לא כתב בשום מקום מה דעתי בתיקו, אלא הוא במקרה תיקו בשס פסק. עכשיו, מה הבעיה הגדולה? לפעמים הוא כתב תפיסה ולפעמים הוא... הוא לא כתב תפיסה. תגיד, מה שאתה תריף? הוא בעד תפיסה או לא בעד תפיסה? מה הריף עושה בתיקו? בחלק השאלה שעולה כאן היא, מה הריף דורש מעצמו כשהוא פוסק הלכה? האם הוא צריך לשכפל את הגמרא או משהו אחר? עכשיו, אני חושב ששאנחנו נחליט, שאנחנו עכשיו לבד, נעבור על כל הלכות הריף, ונראה את שיטתו, נראה לי שזה קצת גדול עלינו. אני אומר את האמת. בטח במסגרת הזמן שהישיבה מקציבה לעיון. לכן אני, מה שאני מציע הוא לנסות לראות מה אומרים הראשונים בשאלה הזאת. מה, הרמב"ן גם טוען, מה לדעתו חושב הריף? הראש אומר, מה לדעתו חושב הריף? גם השח, זה הקטע היחיד בשח שנתתי להיום, אז מי ששואל את עצמו איך להתקדם, אני מציע לראות רק את השח בסימן ת'. השח בסימן ת' גם שואל, ביתר דיוק, הוא תוקף את הרמב"ן, חבל הזמן, ואומר, גם לדעתו מה חשב הריף. ויהיה פה ניסיון לברר מה חשב הריף. אחרי שנגמור בעצם מה יקרה השיטות של הראשונים, ונבין גם את הרציונל, והשלב הבא יהיה לעבור לשח עצמו. תיאבון.